טוב, שלום לכולם. היות וחלק מהחבורה של בניין אמונה נסע לחתונה, אז אנחנו נלמד סוגיה עצמאית שהיא חשובה מצד עצמה. היא גם תעזור לנו להמשך בבניין אמונה, אבל היא סוגיה בפני עצמה. אנחנו יודעים שלאורך הדורות הקדוש ברוך הוא שתל מרכזי כובד בעם ישראל. חלק ממרכזי הכובד הם גדולי עולם, גדולי חכמנו, שלמשל אחד הביטויים או אחת ההופעות של הגדולים האלה נקראו הלל ושמאי, שמכוחם בית הלל ובית שמאי. וכדאי פעם לברר את היחס בין הלל לשמאי ואיפה אנחנו צריכים להיות. עכשיו אומרת הגמרא במסכת שבת, בעין היה שבת א', זה בעמוד 133, פסקה קוף י' ב', על פי הגמרא במסכת שבת דף למד. אומרת הגמרא כך, תנו רבנן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, ואל יהיה קפדן כשמאי. נסתפק בזה. לכאורה, יש כאן חס ושלום איזושהי חלוקת ציון. זאת אומרת, אומרים חכמים, תדע לך, הקפדנות של שמאי היא חס ושלום, מה שאני אומר עכשיו זה לא נכון, היא חס ושלום שלילית. אבל הענווה של הלל היא חיובית, ולכן אתה צריך לבחור בדרך של הלל ולא בדרך של שמאי. אבל אם הקדוש ברוך הוא ברא שני מרכזים, שני עמודים, אז כנראה שאנחנו נזקקים לשניהם, להלל ושמאי. יותר מזה, אם לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי, לפי גורי הארי, אז אנחנו לא יכולים לשים את כל סוגיית שמאי ובית שמאי חס ושלום באיזושהי אפסנאות או בחס להבדיל, באיזשהו פח ולהגיד זה לא שווה כלום. זה ודאי לא נכון. יותר מזה, אמרו הדרשנים ששמאי אותיות משה. והלל אמר, אותו הלל כאן, לעולם ידם ונבטן כי הלל, הלל אמר רבי מתלמידיו של אהרון. למה לא אמר הלל לבי מתלמידיו של משה? אז היו כאלה שרצו לומר, לפחות לפי כיוון אחד, ששמאי הוא המשך של משה, והלל הוא המשך של אהרון. והדרך שאנחנו צריכים ללכת בה, היא הבי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, ולכן כפי שדיברנו עכשיו בשיעור, המאמר הזה בחזל כתוב על הפרוכת. ולכן כשהגמרא אומרת תנו רבנן לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, זה בעצם המשך המסילה, המשך המסלול של אהרון. אבל עוד פעם אני חוזר, אם הקדוש ברוך הוא שלח שני גואלים, משה ואהרון, אז כנראה שאנחנו צריכים את שניהם. אי אפשר להסתפק רק במשה ואי אפשר להסתפק רק באהרון, אנחנו זקוקים לשניהם. סוגריים חצי דקה, הרב חרלה פה אומר דבר מופלא ביותר, לא נפתח אותו עכשיו, רק נשאיר את זה בסימן שאלה נפלא, שתמיד הגאולות הופיעו בשניים, ותמיד שניים שהם א' ומם. גאולה ראשונה, אהרון ומשה, גאולה שנייה, אסתר ומרדכי, גאולה אחרונה, אליהו ומשיח. עכשיו צריך להבין מה זאת האות א', מה זה האות מם, ומה היחס בין שניהם, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. וכן זה דבר מאוד עקרוני, שיהיו שני גואלים. לפחות גאולה ראשונה, אהרון ומשה. אז אותו דבר, זה עניין מאוד עקרוני, שיהיו שני בתים, בית הלל לבית שמאי. וכן, מה האופי של כל אחד מהבתים, מה היחס ביניהם, למה אנחנו זקוקים לשניהם, ולמה למרות כל זאת, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. הדרך שאנחנו צריכים ללכת בה, היא דרכו של הלל. שאלות מספיק חשובות? כן או לא? כן, יפה. עכשיו זה קצת מידת הדין, שבחצי שעה אפשר להספיק את כל זה, אבל ננסה משהו, לפחות, כן. איתי. פרשת
שבוע, המפגשים שלהם כבר יותר ראשונה.
נכון.
ומה שבא, אני לא זוכר את הפסקים בדיוק, אבל ההופעה של אהרון מגיעה כי משה מבקש.
ההופעה של אהרון מגיעה כי משה מבקש, כי משה לכאורה כבד פה וכבד לשון. מה זה כבד פה וכבד לשון, ואיך הפתרון של אהרון פותר את הבעיה? וכי אהרון הוא הדובר של משה? אלא כנראה שיש כאן דבר הרבה יותר עמוק. מה זה כבדות הפה וכבדות הלשון של משה? שהארון משלים את אותה כבדות. אז תזכיר לי שאנחנו צריכים לענות על זה עד 5:30.
כשהארון מגיע, אילולי משה ביקש
שהארון יגיע. אני שואל שאלה אחרת. האם הקדוש ברוך הוא ידע שמשה הוא כבד פה וכבד לשון? כן. אז הוא יכול להמליץ על הארון להיות הגואל. למה להסתבך עם משה? אבל הקדוש ברוך הוא בכל זאת עדיף את משה. אבל הקדוש ברוך הוא ידע שאהרון יצטרף אליו. נכון? אז תמיד שני גואלים. טוב, אז מה זה, אז מה מסמלת, כן? הכבדות פה וכבדות לשון של משה. מה זה בא לומר הדבר? הרי זה, הכבד פה וכבד לשון במובן של התוצאה, זה ביטוי לאיזו נקודה אלוקית מאוד עמוקה. שמצד אחד אי אפשר לוותר על משה למרות שהוא כזה, מצד שני, בגלל שהוא כזה צריך להוסיף לו את הארון. מה המשמעות של המשפטים האלה? טוב, אז בואו נתחיל. אז אנחנו, כמו שאמרנו, אין היה שבת א', עמוד 133, פסקה קוף י' ב'. אומר הרב, הוקרת החיים ובעליהם ואהבה להם. זה שאנחנו מייקרים את החיים, מוקירים, מלשון יקר, מלשון חשיבות, ששון ועיקר. זה שאנחנו מוקירים את החיים, מעריכים את החיים, מחשיבים אותם, מכבדים אותם, נותנים להם ערך, חשיבות וכבוד. אז הוקרת החיים ובעליהם, והבעלות, ונותנים כבוד וערך ויקר וחשיבות לבעלים של החיים, לבני אדם, או בכלל לבעל חיים, אבל ודאי לבני אדם שהם חיים. אז הסיבה שבגללה אנחנו מעריכים את החיים, ומעריכים את בני האדם, או בכלל את בעלי החיים שחיים את אותם חיים, ואהבה להם, לא רק ההחשבה, יש לנו חשיבות של החיים והבעלים של החיים, אלא גם האהבה, השייכות היותר פנימית, היותר מזדהה, יותר ברמה הנפשית יותר, כן, ההוקרה יותר שכלית. אני מוקיר משהו שהוא חשוב. אהבה זה כבר יותר הצד של השייכות הרגשית שלי. זה כבר יותר עמוק מזה. יש דבר שאני מכבד אותו, וכתוצאה מהכבוד יש דבר שאני אפילו אוהב אותו. כבוד זה עדיין אובייקטיבי, זה מבחוץ. אני מכבד. אהבה זה כבר, יש איזשהו יחס. אז הוקרת החיים ובעליהם, ואהבה להם, צריכה לעולם לבוא, מצד הצד העליון שיש בחיים. יש בחיים צד עליון וצד תחתון. צד עליון כרגע נקרא לו ערך ומשמעות, צד תחתון פחות ערך, פחות משמעות. ודאי שגם בצדדים תחתוניים יש ערך ומשמעות, אבל כאן מדובר כרגע על הערך והמשמעות האמיתיים. אז ברור שכשאנחנו מייקרים את החיים, מכבדים אותם, וממילא אוהבים אותם, אנחנו צריכים להעריך ולכבד ולאהוב את החיים מצד הצד העליון שלהם. לא מצד הצד התחתון שלהם. כלומר, לא יכול להיות שאדם יגיד, אני אוהב ומעריך את החיים, כי אני יכול לאכול סטייק בפיטה ולשתות קוקה קולה או מיץ טבעי. כי בסופו של חשבון, אחרי כל מה שאתה אכלת ושתית, אתם יודעים לאן כל זה הולך בסוף. נכון? או רוב זה הולך בסוף. כמו שנכנס, ככה זה יוצא, ואתה קיבלת עכשיו אנרגיה. עכשיו השאלה, מה אתה עושה עם האנרגיה הזאת? המטרה היא לא רק לממש את תחוש הטעם. המטרה זה מה אתה עושה עם הבניין החומרי שאתה כרגע קיבלת כתוצאה מהאכילה, אחרי שהגוף פלט את מה שהוא לא צריך. וכו'. אז ברור, אני חושב, לכל אדם בר דעת, שהחשיבות שהוא מחשיב את החיים ואת בני האדם החיים את החיים, הוא אומר לאהבה עליהם אל החיים, היא צריכה להיות מצד הצד העליון שיש בחיים, ולא מצד הצד התחתון שיש בחיים, מצד הצדדים של החשיבות של החיים, ולא הצדדים הפחות חשובים. זה כלומר, אני מאוד מכבד את המיקרופון הזה, אבל המיקרופון הוא לא העיקר. המיקרופון הוא סך הכל אמצעי לדברים שיאמרו דרכו. נקווה שהדברים שנאמרים דרכו הם מספיק חשובים. אבל ברור שאם יאמרו דרכו דברים שאינם חשובים, או בפרט דברים שהם שקריים ואולי אפילו טמאים, אז אולי מהבחינה הזו עדיף שהמיקרופון לא יבא לעולם. בסדר? ברור. אז הוקרת החיים ובעליהם ואהבה להם צריכה לעולם, תמיד, באופן קבוע, לבוא מצד הצד העליון שיש בחיים. כלומר, מה זה הצד העליון הזה? כלומר, מפני שכל אשר יחובר אל החיים, אנחנו אנשי אמונה ומאמינים שכל מה שנברא וכל מה שמופיע במציאות, בין אם זה טבע, בין אם זה היסטוריה, מפני שכל אשר יחובר אל החיים, עצם זה שהוא חי, עצם זה שהוא הווה, עצם זה שהוא קיים, זה מראה שיש בו גרעין אלוהי, כי אם לא היה, לא היה בו אותו גרעין אלוהי, אז הוא לא היה חי וקיים, כי הגרעין האלוהי הוא נותן הוויה ויש ומציאות לכל הקיים. אז היות מפני שכל אשר יחובר אל החיים, מעצם זה שהוא חי, שהוא הווה, יש ביטחון להוציא ממנו, מהדבר הזה, אם זה ערך, רעיון, פעולה, טבע, מאורע היסטורי, לא משנה. יש, מפני שכל אשר יחובר אל החיים, יש ביטחון להוציא ממנו, מעצמו, או מעצמיות הדבר, או ממעשיו, או מפעולותיו, בעת מן העיתים, את הטוב והישר שבו, את ההרגשים הטובים והנעלים, את ההנאות הנאות והיפות, שהם טובים לשעתם וטובים לעד ולעולם, טובים למי שנהנה מהם וטובים לכלל כולו. כלומר, היות ובכל מציאות שיש בה הוויה, נשתמש בהגדרה כוללת, בין אם זה טבע, בין אם זה היסטוריה, יש גרעין אלוהי שהוא נותן קיום לאותו דבר, לכן אנחנו בטוחים, ומתוך הביטחון הזה אנחנו מעריכים ואוהבים, את אותו חלק של חיים שיש במציאות, שיצא ממנו טוב, יצא ממנו אמת, בין אם זה ממנו או מהתולדות שלו, בין אם זה עכשיו או מחרתיים, בין אם זה באופן גלוי או באופן סמוי, יש איזה גרעין חיובי שבסוף יצא אל הפועל מצד אותו ערך שכרגע חי במציאות, והכרת הערך זה כי הוא חי, כמו שאמרנו מקודם. טוב, אומר הרב, ובשביל הצד העליון הזה, שוויות והחיים שלנו קצת יותר מורכבים, והצד העליון של החיים לא תמיד בולט ולא תמיד מופיע. לפעמים הצדדים התחתוניים מסתירים את הצד העליון. לפעמים הצדדים העליונים לא תמיד מופיעים, אלא מי שמופיע זה דווקא הצדדים התחתוניים. אבל אף על פי כן, ובשביל הצד העליון הזה, שהוא המטרה שבחיים, החשיפה שלו, שכמו שאמרנו, לפעמים זה לאורך זמן, לאחר תהליכים מורכבים ומסובכים, ובשביל הצד העליון, ובשביל הצד, נראה לי חסרה שם עוד, העליון הזה, שהוא המטרה שבחיים, שכל העולם כולו נברא בשבילו, ראוי לסבול ולישא גם כן את כל הדברים הנגררים עמו. דרך העולם, ה-DNA של ההיסטוריה, ה-DNA של הטבע, ה-DNA של הקדוש ברוך הוא העולם הזה, זה שהדרך לחשוף את הטוב האלוהי העליון, תעבור דרך מה שנקרא תופעות לוואי. נכון? אז כל תרופה יש לה גם תופעות לוואי. אז כל הופעה חיובית יש לה גם פסולת. נכון? אדם נוסע באוטו, אז יש בלי, ויש אשן שיוצא מהאקזוז. וכדומה זה הדרך. כלומר, כל, זה מטבע העולם, זה ה-DNA של העולם. כל מציאות שהיא מציאות שמופיעה ערך חיובי, יש בה צדדים שליליים שדרכם היא מופיעה, המציאות החיובית הזאת. בסדר? אם אני רוצה עכשיו לבנות בניין, אז אני עכשיו צריך לעשות הרבה רעש, ולכלוך, ולהוציא כסף, וכו' לכל מיני במחאות הופעות שליליות, כדי שבסוף יבנה הבניין הזה, שבני אדם יוכלו להפיק מנות התועלת שבשבילה הוא נבנה. שבשבילה הבניין הזה נבנה. לכן, ובשביל הצד העליון הזה, שהוא המטרה שבחיים, שכל העולם כולו נברא בשבילו, ראוי לסבול ולישא גם כן את כל הדברים הנגררים עמו, שאף על פי שהדברים הנגררים הרבה פעמים, בואו נעלה עכשיו למדרגת המוסר והשכל, אף על פי שלא תמיד הדברים הנגררים הם טובים מבחינה מוסרית ושכלית, טובים ונכונים, שאף על פי שפעמים רבות הם נוטים מדרך הטובה והישרה, ומעקשים מלשון מעקש, מלשון מוקש, מלשון מישהו שלו מילה יותר טובה, לא עקשנות, מלשון מוגבלות, מכשול, כן? כן, מעקשים זה המכשולים. שאף על פי שפעמים רבות הם נוטים מדרך הטובה והישרה ומעקשים את יושר התעודה, הייעוד התכליתית של החיים, מכל מקום, סוף כל סוף, או סוף סוף, יש למצוא בכל דבר ועניין, יחס גם כן לטוב והיושר, אל החוכמה והצדק, בדרך רחוק או קרוב, שמצידו ראוי לסבול גם כן את הפסולת והמותר המעוקם. אם כן, הדרך, אחד המסלולים להופעת הטוב והאמת האלוהית בעולם, בהיסטוריה, עובר דרך מסלולים מורכבים שבהם יש הרבה פעמים, אני מצטט, פסולת, מותר ומעוקם. מה השורש של המילה סבלנות? סבל. אם כן, האדם הסובל חייב להתעזר בסבלנות. והסבלנות מוכיחה שאתה מסוגל לסבול. זאת אומרת, הסבלנות היא בעצם ההכרה שהערך החיובי שבמציאות, גם אם כרגע הוא לא יכול לצאת אל הפועל, וכרגע אנחנו מגלים במציאות הרבה קלקולים כתוצאה מזה שהערך העליון הזה עוד לא יצא אל הפועל, יש לנו מוכנות לסבול את זה, כי יש לנו סבלנות, כי אנחנו יודעים שהצד העליון הזה יצא בסוף אל הפועל. קוראים לזה גיל ההתבגרות, מי ששמע על התופעה הזאת. אנחנו לא אוהבים את הסטייה, אנחנו אוהבים את הערך החיובי שעובר כרגע דרך המסלול של הסטייה, ולכן אנחנו לא נזרוק את התינוק עם המים. כל הכותרות של העיתונים. הדברים הנלוויים זה הופעת גאולה שלמה דרך הכותרות של העיתונים. לא איתי. כן, הנה, אתה השתכנע. כן, אלמוגו לא השתכנע. כן, מה אתה אומר? אמרתי שם מעקבי, אמרתי תופעות הלוואי ההכרחיות. האם היית פעם אישה בהיריון?
התופעות, כן.
מה כן? האם היית פעם אישה בהיריון? האם ראית? לא. האם היית פעם אישה בהיריון? לא, יפה. האם ראית פעם אישה בהיריון? במקרה אשתך. ברוך השם. האם אתה מכיר את תופעות הלוואי של אישה בהיריון? האם זה נעים להיות אישה בהיריון? האם היית רוצה להיות אישה בהיריון? יפה, אבל אתה יודע שבסוף ההיריון הזה, בעזרת השם, תהיה לידה. ואם לא היינו מוכנים לסבול את האישה בהיריון, אז לא הייתה אישה ולא הייתה אתה. וגם לא היה הריון. זה מה שאני מנסה להגיד. אז הבחילות, וכאבי הבטן, ועוד כל תופעות הלוואי האלה, ואלה התופעות הבסיסיות הנורמטיביות, אני לא מדבר על דברים הרבה יותר חמורים כמובן, אלה תופעות שמטבע ההיריון, ההיריון מביא אותן את התופעות האלה איתו. אין עצמן? לא. מה שיצא דרכם? כן. תגיד לי, איפה אתה גרת לפני שהתחתנת? יפה, מגינות שומרון לירושלים. עיר הקודש תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן. כמה קילומטר זה? 50? פלוס מינוס. נגיד, כמה זמן זה? תלוי באיזה שעה ביום. שעה, בוא נעגל, שעה. יפה. האם היית רוצה להגיע מגינות שומרון למכון מאיר, ללא שעה נסיעה, בלי לעבור 50 קילומטר? יפה, האם אתה יכול לעשות את זה? לא. האם אתה מוכן לסבול את הדרך וכל מה שזה, כל מה שמתלווה לזה כדי להגיע לפה? הנה, ענית לעצמך. למה? כי הגעת למסקנה שבעולם הזה אי אפשר להגיע מגינות שומרון לירושלים בלי לנסוע שעה, לעבור 50 קילומטר ולשלם דלק ועוד כל מיני תופעות הלוואי כתוצאה מהנסיעה. מישהו חולק על העובדה, על העובדה הזאת? כן. היחס, אם היו שואלים אותך, תגיד לי אלמוג, אם אתה היית מעדיף להגיע בקפיצת הדרך באלפית שנייה מגינות שומרון לירושלים, מה היית אומר? תגיד לי את האמת. יפה, אז תגיד כן. מה אתה מפחד להגיד? כי היית אומר כן. זהו. אלא מה? ב-DNA של הטבע, של העולם הזה, של סדר ההופעה האלוהית, ב-DNA הזה אי אפשר לדלג על שעה נסיעה ו-50 דקות קילומטר. ו-50 קילומטר. כי כנראה שיש גרעין חיובי גם בדרך, אף על פי שהדרך הזאת, יש בה לכלוכים. כלומר, אני, אלמוג בצדק לא מוותר לי. הוא אומר ככה. הוא אומר, אני מבין מה שאתה אומר, שיש גרעין אלוהי במטרה, אבל הדרך היא פסולת. האם יש גרעין אלוהי גם בדרך? זה מה שהוא שואל. התשובה היא כן. אבל אני עונה לך בכוונה בהקשר שאני רציתי לענות לך, שגם אם אני לא מזהה כרגע את הגרעין האלוהי שבדרך, ולא יודע להוציא אותו מהכוח אל הפועל, הגרעין האלוהי שבמטרה מאפשר לי לסבול את הדרך. ולכן אני עכשיו שואל שאלה אחרת בשפה של הרב קוק. האם יש דבר בעולם שאפשר לקרוא לו פסולת? שאפשר לקרוא לו מותר? שאפשר לקרוא לו מעוקם? זאת השאלה שלך. התשובה היא לא. אבל מצד הקליטה שלנו כנבראים, כן? כן? לכן מצידנו כנבראים, יש מותר, יש פסולת, יש מעוקם. חבר'ה, בואו נתקדם שנגיע לאן שרוצים להגיע לפחות. אתה כבר שואל שאלה אחרת. האם כל הפסולת, המותר והמעוקם, זה תוצאה של השגחה האלוהית שלא תלויה במעשיו של אדם, או זה כתוצאה מחלק מאי הבחירה החופשית הנכונה שלו? התשובה היא, כל המעברים האלה, כל החסרונות האלה, הם תוצאה כפולה. גם מהבחירה החופשית המקולקלת של האדם, וגם מצד, לפעמים, ההשגחה האלוהית שלא תלויה בכלל במעשיו של האדם. שהרי נאמר בברית בין הבתרים, דיברנו את זה פעם בשיעור, ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. אומר הנציב עמק דבר, אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, זה כל התקופות ההיסטוריות שבהם הייתה אימה. חשיכה גדולה, אסתר פנים, קושי, צרות, איסורים, קשיים שעם ישראל עבר. כל זה זה תולדה של מה? אומר הנציב שתי אפשרויות. אפשרות אחת והיה שמש לבוא. אפשרות שנייה ותרדמה נפלה על עברה. אפשרות אחת והיה שמש לבוא. שמש באה זה שמש הוקעת. קיבה השמש. שמש זה מקור החיים, מקור האנרגיה, מקור האור, מקור החום, שמכוחו אפשר לחיות בעולם הזה. הנמשל של השמש זה השגחת אלוהים, השגחה אלוהית שקוראים לה הארת פנים. כמו שהשמש מאירה, כך השם מאיר. שמש שוקעת זה אסתר פנים. אם כן, יש סיבה אחת לתוצאה של אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, שזה השמש שוקעת. הקדוש ברוך הוא החליט להסתיר את פניו. האם זה תלוי במעשיהם של בני אדם? לא. למה? לא יודע. זאת הנהגה אלוהית. אפשרות ב', ותרדמה נפלה על אברהם. יש תוצאה של ימי החשיכה גדולה נופלת עליו, כי אנחנו נרדמנו. ואנחנו לא מגלים על פי בחירתנו החופשית, זה מה שצריך לגלות. אז איך אדם יודע? האם זה ויהי שמש לבוא, תרדמה נפלה על אברהם? תשובה, אדם לא יודע. לכן לא אומרת הגמרא. אם אדם רואה שבאים אליו איסורים, מה יעשה? יפשש מעשה. בדוגמה של הפסוק, יבדוק אם הוא נרדם. ראה שנרדם, יתעורר. בדק ולא נרדם, בידוע שאיסורים של אהבה, זה כבר איסורים בגדר של השגחה אלוהית, השמש בא, השמש הוקע. חוזרים לנושא שלנו. כן. כשאדם מתלונן זה כפירה? כשאדם מתלונן זה לא כפירה, אבל זה ממש לא קשור לנושא שלנו. אני הייתי מעדיף להגיד זה ככה, זה בסדר לגמרי שאדם יבטא את הקושי שלו. את הקושי. וחלק מתהליך האבלות זה הוצאת הקושי מהכוח אל הפועל. הבכי, הדיבור, האבלות, שבעה, שלושים וכו'. זה גם חלק מתהליך השיקום. לכן הקושי הוא לגיטימי לגמרי, כי אנחנו בני אדם, חייב להופיע הקושי, אבל עם הקושי חייבת להופיע גם האמונה. טוב, אבל זה כבר קצת סטינו. בואו נחזור אלינו. אם כן, עכשיו שימו לב נפלט. תראו את המשפט הבא. קורה במשפחות הכי טובות, ששוכחים לחבות הפלאפון. בואו נחבר אותו שלא יפריע לנו. עכשיו, בואו תראו רגע איך אדם מגיע למצב פנימי כזה, שהוא מסוגל להגיע לאיזושהי הכרה שכלית ואיזושהי הזדהות נפשית, שהערך העליון של החיים כל כך חשוב, והוא צריך לצאת אל הפועל, אם לא היום אז מחרתיים, והוא מוכן לסבול את כל התהליך, את כל המחיר בדרך. אומר הרב, איך אדם בונה בתוכון נפש כזאת? אומר הרב, וכל מה שיהיה האדם בעל נפש עדינה יותר, הוא מלא דעה רחבה, אם כן שני קריטריונים, א', ענווה, כלפי ההנהגה האלוהית, נפש עדינה יותר, ב', מלא דעה רחבה, עומק מחשבה, עומק שכל, עומק חוכמה, להכיר את דרך הופעת האלוקות, דרך הכלים המוגבלים של המציאות שלנו, אז ככל שהאדם יותר מתוקן בנפשו ובשכלו, בסדר? וכל מה שיהיה אדם בעל נפש עדינה יותר ומלא דעה רחבה, ימצא ביותר קלות את התוכן הטוב הגנוז גם כן בעומק כל מאורה שבחיים, שבעצמו, המאורה, אף על פי שהמאורה עצמו, הוא איננו מכוון יפה לטוב הראוי. שיחשפה הוא כל בעלב טהור, הלב הטהור יחשוף את הגרעין האלוקי העתידי, למרות שכרגע המאורה כפי שהוא מופיע אלינו יש בה הרבה חסרונות והרבה קלקולים. עד לכאן בסדר? יפה. אפשר להתקדם הלאה. נקרא עוד טיפה. אמנם המשקל המושפע על הרעיונות של הבאים להתלמד מגדולי הדת. עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס להילל ושמי. הילל ענוותן. שמי קפדן. אולי בואו נדלג רגע על המשפט הזה, כי אני רוצה לחדד רגע איזה נקודה. איך אנחנו מגיעים להכרת הערך האלוהי העליון שיש במציאות? אני מדלג כמה שורות מקוצר הזמן. נקפוץ רגע לעמודה השנייה, עמודה השמאלית, שורה רביעית. וזה הבירור יושפע בשני אופנים. זה הבירור לגלות את הגרעין האלוהי החיובי שיש במציאות. א', באופן הענוותנות והסבלנות, שזה כמובן המסלול ההיללי, הארוני, ובאופן הקפדנות והדיוק, שזה המסלול השמאי, המסלול של משה רבנו. מה התכונה הענוותנית ומהי התכונה הקפדנית? הענוותנות תראה איך גדול הוא כוח הצדק והטוב, החוק המושרש בחיים בחסד עליון, אשר עשה את הכל לתכלית הטוב והצדק, עד שגם כל הדברים הרחוקים והמאורעות הקשים, יש ביד הכוח הכללי, הנהגה האלוקית המדויקת, המוטבע על תכלית החיים, לספחם אל הטוב ולהשתמש בהם לתכלית היושר והתיקון הנאה שבחיים. כלומר, מידת הענווה, שהיא מלווה תמיד א' בתיקון מוסרי, ענווה, ב' בעומק דעת, כמו שראינו מקודם, אותה המידה, היא תגלה איך באמת הגרעין האלוהי העליון הזה יכול לצאת אל הפועל, גם אם לא עכשיו בהמשך הדרך, גם אם לא כרגע גלוי בהמשך באופן סמוי, עד שזה יתגלה ברמה המעשית בהמשך הדרך, על ידי זה שהיא מסוגלת להכיל בתוכה את ההנהגות האלוקיות של הקושי, הצער, האיסורים, המשברים, החסרונות, בקיצור, כל משהו חוסר ביחס להופעה האלוהית, כי היא גם ברמת הנפש וגם ברמת התודעה, היא מזהה את הגרעין האלוקי העליון שנמצא בפני, והיא מוכנה לסבול את כל מה שדיברנו עליו מקודם. זה המסלול האחד שנקרא ענוותנות. אבל מצד שני, מה הסכנה בענוותנות? אנחנו מתקדמים עכשיו, מה הסכנה? הסכנה זה או אדישות, או, כמו שמקודם אמר אלמוג, הרי חלק ממה שמופיע במציאות כרגע, הוא מותר, פסול ומעוקם. ואז אנחנו יכולים להכשיר את השרצים, להכשיר את כל הבעיות, להכשיר את החסרונות. כביכול, כאילו, כאן המילה כאילו נכונה, כאילו, יש בחסרונות עצמם ערך. חז ושלום. אומר הרב, אני קורא שנייה, אני קורא את הקפדנות. עכשיו, מה זה שמי? מה זאת הקפדנות? מה זאת המידה הזאת של משה, שהגמרא במסכת סנהדרין אומרת, מידתו של משה ייקוב הדין את ההר. כמו שאמרנו כמה פעמים, כשמשה רבנו היה הולך לטיול במחאות, חז ושלום. לא חז ושלום, אבל משה רבנו לא היה הולך לטיולים. כן, אבל כשמשה רבנו הולך לטיול, אז הוא הלך. ויום אחד הוא הגיע להר. הר, הר. מה עושה אדם נורמלי כמונו? עולה ויורד. או כביש עוקף, נכון? יפה. מה עושה אדם כמו משה רבנו? עיקוב הדין את ההר. עיקוב מלשון? נקב. קוראים לזה באנגלית דוח. שמעתם על זה? דוח, ישר. כמו משה רבנו הולך לטיול, מגיע להר. מה עושה? מתחיל לחצוב מנהרה. עיקוב הדין את ההר. מה זאת אומרת? אני אלך בכביש עוקף? אני אעלה וירד? מה פתאום? ישר למטרה. ממוקד מטרה. זה משה רבנו. עיקוב הדין את ההר. עושה נקב בהר כדי לגלות את מידת הדין, את מידת האמת. לא שאהרון לא יגיע לאמת חד ושלום. עכשיו תראו למה הקפדנות היא חשובה. הנה כבר המשפט הזה יתברר יותר. והקפדנות אמנם תשמש להראות לדעת, שמה? כי המרכז שאליו כל צדדי החיים ונטיותיהם צריכים לפנות, הוא רק הטוב והצדק. אנחנו צריכים למקד את המבט שלנו אל הערך העליון מצד עצמו. והראוי, הנה המשפט שאנחנו מחפשים, לבל ניקשל על ידי מחזה הסבלנות לדמות כי כל הצדדים המתגלים כמו שהם בניבולם הם הדרכי הטובה והנכון להחזיק בהם כשהם לעצמם. הסכנה במידת הענבה שהיא תכשיר את השרץ, שהיא תדמה מכוח הסבלנות שלה והענבה שלה ועומק המבט הרוחני שלה, היא תדמה שגם המסלולים שיש בהם צדדי קלקול שאנחנו חייבים לעבור דרכם כדי לגלות את הגרעין החיובי, הקלקול עצמו, אותה ענבה חס ושלום יכולה לחשוב בטעות שהקלקול עצמו הוא חיובי. וכאן סכנה גדולה. לכן אני מתקדם רגע. קודם אנחנו שתל שני מרכזים בעם ישראל, שני מסלולים. מסלול אהרון ומסלול משה, מסלול הלל ומסלול שמאי. המסלול של אהרון והלל מגלה שהגרעין האלוהי נמצא גם דרך כל הסיבובים המסובכים, שיש בהם הרבה חסרונות ובעיות וקשיים. ואנחנו מוכנים לסבול את כל הקשיים. כרגע נדבר על הצד השלילי שלהם, כי בסוף תצא מכאן לידה. ומצד שני, יש מסלול שני בעם ישראל, שהוא מסלול השמיות, הוא מסלול המושיות, שהוא המסלול שממקד את מרכז הכובד על האמת הצרופה. ושני המסלולים האלה חייבים להופיע. המסלול של משה הוא, הייתי אומר, מרכז הכובד של המציאות, הוא הגרעין האלוהי השורשי, והמסלול של הלל, של אהרון ושל הלל, זה המסלול של סדר ההופעה של אותו גרעין אלוהי. אתם זוכרים את הגמרא כמדומני מסכת חגיגה. שמה היו המידות של הלל ושמאי, לימדה אותנו הגננת את זה. שהלל היה אומר, היום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת, היום שלישי בשבת. נכון? ושמאי היה אומר, לכבוד שבת, לכבוד שבת, לכבוד שבת. זאת אומרת, התכונה של שמאי זה מרכז הכובד האלוהי. במסגרת הזמן, שבת. שבת קודש. הלל היה אומר, לא בדיוק בהקשר הזה בגמרא, אבל זה מה שמשמע משם, היום יום אחד בשבת. שבת משפיעה על היום הראשון, ועל היום השני, ועל היום השלישי. אז השמש הגדולה שנקראת שבת, עוברת דרך המסלול של יום ראשון, אף על פי שאין בו קדושת שבת. אבל הוא יוליך אותי אל השבת. השבת שהייתה מהירה עליו, והשבת שתופיע, יום ראשון מוביל אליה. לכן אנחנו חייבים שני מסלולים. הלל ושמאי, הייתי אומר את זה רגע בצורה קצת יותר ברורה. כל אחד מאיתנו אמורות להיות בו, או אמורים להיות בו, שני הצדדים האלה. מצד אחד, שייכות מוחלטת לגרעיניות האלוהית בתהרתה, בצד הצרוף שבה, הנקי, הצלול, חסר המורכבויות, להיות שייך לאמיתות המוחלטות, ומצד שני, מוכנות מוחלטת ברמת ההכרה והנפש, השכל והנפש, לדעת שבעולם שלנו, הדרך אל שמאי עובר דרך הלל. הדרך לחשיפת הגרעין האלוהי עובר דרך התהליכים המורכבים והמסובכים. לכן הקדוש ברוך הוא שתל שני מרכזים. תסתכלו רגע עוד טיפה ברב. על כן אדון כל המעשים, לאן שהגענו 12-15 שעות מלמעלה, על כן אדון כל המעשים ששתל בעולמו מאורים גדולים, חכמי לב, להורות את המין האנושי אוכל צדק, נתן כוחות מחולפים בנפשות שונות של ענקי הרוח. אותם בעלי הדעה הגדולה, שברוב חוכמתם וגדולת נפשם הם בורים להם דרך לעצמם, הם יכולים לברור לעצמם דרך. מדלג טיפה. יש מהם שפנו לפי כישרונם לכבוש את הדרך המרכזי, ללמד את עצם היסוד של מרכז החיים שנבנה על פי הקפדנות. האדם הקפדן הוא לא מוכן לוותר על האמת, הוא לא מוכן לסתות ביחס אליה, אין כבישים עוקפים, הוא כל הזמן ממקד את מרכז הכובד, מרכז הכובד, מרכז הכובד. כזה שלא נדמה בסבלנותנו המדומה, שגם הצדדים הקלקוליים שיש בכל המהלכים הסיבוביים לא שהדרך הסיבובית לא תוביל לתיקון עולם, אבל הקלקולים שבדרך הסיבובית הזאת, הם יכולים להפוך אותה לתיקון עולם, ולא לזהות שבהם צריכים להיאבק. לכן אנחנו צריכים את מידת הקפדנות, כדי לכבוש את הדרך המרכזי של עצם יסוד החיים, שנבנה על פי הקפדנות והמחאה יותר נמרצה לכל נטייה זרה ומעוותת. מצד שני, הדרך של הלל, המסלול השני, ויש אשר בחרו ללמד את גודל כישרון המרכז, ואיכותו הנהדרה, איך הקדוש ברוך הוא במרכאות בגאונותו האלוהית, יכול להביא את המציאות המורכבת המסובכת על כל סיבוביה, חסרונותיה, הרע שבה, השקר שבה, נסיגותיה, דרך כל הכבישים העוקפים האלה, הקדוש ברוך הוא בסוף מצמיח דרכם את הגרעין האלוהי. איזה אמונה. ויש אשר בחרו ללמד את גודל כישרון המרכז ואיכותו הנהדרה, איך יש בכוחו לחולל נפלאות כאלה, להפוך את כל הדברים שנתפלים לו בחיים למען תעודתו. וכולי וכולי. מדלג שלוש שורות. זה היה המקום שממנו נתפלגו הכוחות האדירים שהיו למאורים במחנה ישראל. שני מקורות אור, הלל ושמי. שזה פעל בענוותנותו לאורות על האיכות התכלית שבחיים ועל רוחב כוחה. כלומר, איך הקב"ה הוא מתגלה דרך כל המסלולים ההיקפיים, ואומר הסבלנות שלנו ביחס לזה והשותפות שלנו בזה וכולי. וזה פעל בקפדנותו לאורות על הצד הכמותי שבתכלית החיים, להטביע את החותם במקומו הראוי לו. יש כאלה שרצו להחליף בין כמותי לאיכותי פה, אבל זמננו קצר ואנחנו רוצים להספיק, אז למה חז"ל אמרו, לפי מה שאמרנו עכשיו, אנחנו צריכים את שני המסלולים. נו, אז למה חז"ל אמרו לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל? למה הלל אומר ואם תלמידיו של אהרון? תגיד לו, למה יהיה אדם ענוותן כהלל וקפדן כשמאי? אלמוג, אם אתה רוצה שנספיק, אז בואו נתקדם. בסדר? אז אנחנו עכשיו קופצים. לעמוד 134. תראו את השורה הראשונה, המילה האחרונה בשורה הראשונה למעלה בצד ימין. המילה האחרונה בעמודה הימנית בשורה הראשונה. על זה הורו לנו חז"ל, שורה שנייה. אפשר. אפשר באופן מסוים לדמות את זה לשם, כן. אבל שם זה גם קצת הפוך, אבל נעזוב את זה, נעזוב. על זה הורו לנו חז"ל ששונה היא מידת הענוותנות ומידת הקפדנות. למה בכל זאת, אף על פי שאנחנו זקוקים כעם, כהיסטוריה, כאנושות, כעולם הזה, כל אחד מאיתנו באופן אישי, הרי בכל אחד מאיתנו יש את שני הממדים האלה, שקפדנות והענוותנות, את השמיות וההלליות, את מרכז הכובד האלוהי ואת היכולת להכיל את הסיבובים בדרך לחשיפת הממד האלוהי הזה. אז למה בכל זאת חז"ל אמרו אף על פי כל החשבון הזה? אמרו, לא למי אדם ענוותן כהלל? אז זה לא שחז"ל, אני מקדים רגע בעל פה, זה לא שחז"ל באו בטענה לשמי. מצד האמת, תמיד בעם ישראל, בכל אדם ובעם ישראל וכל אחד מאיתנו, חייבים להיות שני הממדים האלה. אלא לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. חז"ל דיברו על האדם הנורמלי, על האדם הרגיל, על האדם שהוא אנחנו. יש סכנות גדולות אם אנחנו ננסה להעתיק את השמיות. לעומת התועליות הגדולות, שתהיינה במציאות, אם אנחנו ננסה לגלות את ההלליות. מה זאת אומרת? אומר הרב, תראו כמה זה נכון. הורו לנו חז"ל ששונה, שורה שנייה בעמודה הימנית, הורו לנו חז"ל ששונה היא מאוד מידת הענוותנות ממידת הקפדנות. למה? מידת הענוותנות היא טובה כשהיא לעצמה במקורה, אצל המקור הגדול הענקי, שממציא לו דרכו ברום ערכה הכביר. מידת הענווה היא טובה מאוד אצל הלל, שהוא המקור של מידת הענווה הזאת, או אהרון. אבל היא לא רק טובה אצלם, היא גם טובה אצלנו, וטובה גם כן בהשפעתה על כל אדם. גם כן הקטנים הרבה ממנו, אנחנו הקטנים. שאם אנחנו מתנהגים במידת הענווה והסבלנות והמוכנות לכבישים עוקפים והשותפות בכבישים העוקפים האלה וכו', זה בונה את העולם. וטובה גם כן בהשפעתה על כל אדם, גם כן הקטנים הרבה ממנו, שיציגו למשל את המידה הנחמדה ההיא, הענווה, הסבלנות וכו', להטות כלפי חסד ולהכריע את הצדדים המרובים שנוטים מן הטוב אל הטוב והחסד והאושר. כלומר, כל אחד מאיתנו יודע שכשאנחנו מפרגנים, כשאנחנו פחות ביקורתיים, כשאנחנו מוכנים להיות עם נשימה ארוכה, יותר סבלניים, זה בונה את החברה, בונה את העולם. אבל, מדלג קצת מקוצר הזמן, אבל, אולי עוד לפני אבל הזה, אף על פי שלא תעלה ביד הקטן, כלומר אנחנו, את אשר עלה ביד הגדול, כלומר הלל ואהרון, מכל מקום הרבה טוב ושלום יושפט, כלומר יושפע בעולם, על ידי המידה הטובה הזו. עד לכאן אני חושב שזה ברור, כל אחד מאיתנו, עברנו את גיל 5, אנחנו מבינים עד כמה באמת מידת הענווה והסבלנות, הפרגון, הנחמדות וכו', כמה היא חשובה. מצד שני, מה שאין כאן הקפדנות, אם אנחנו ניקח לדוגמה, אנחנו הקטנים, אין כאן ציון לשמי. שמי צריך להיות קפדן, צריך לסלול לדרך הקפדנות בעם ישראל. אבל אם אנחנו הקטנים ניקח רק את הדרך הקפדנית הזאת, ובשם הקפדנות, ובשם לוחמי הצדק, ולוחמי האמת, ונציגים של ריבונו של עולם בעולם, אנחנו רוצים עכשיו לתקן את העולם. כל אחד מאיתנו יודע מה יהיו המסקנות, מה תהיינה התוצאות. כי מי מאיתנו יכול להעיד על עצמו, שכשהוא יוצא בשם שמיים להגנת האמת האלוהית, הקפדנות, הוא עכשיו מסמן את מרכז הכובד האלוהי בהיסטוריה. מי מאיתנו יכול להגיד על עצמו שאצלו זה נקי, טהור, בלי נגיעה, בלי אינטרסים, מדויק, שקול? שמה אצלו הכל מדויק. וכל אחד מאיתנו יודע מה תהיינה התוצאות אם זה לא יהיה כל כך צלול, מדויק, נקי, חסר נגיעה. בשם בניין העולם אנחנו נחריב את העולם. לכן אומר הרב, אני קורא, מה שאין כן הקפדנות, אם היא טובה במקורה אצל הענק שבהשגחה האלוהית הוא עמד לפלס דרך החיים לפני אדם רב, שמי, להורות באצבע על מרכז היושר והצדק הנכסף התכליתי, אבל איננו טוב כי אם באיש הגדול המקורי. אבל אם הקטן יציב לאורח כזה למופת, אם אנחנו ננהל חיים שלמים של קפדנות, של מרכז כובד, אני חוזר עוד פעם, בשם הלשם שמיים, בשם הנציגים של אלוהים בהיסטוריה, אנחנו הדוברים של אלוהים, לא? אז אם הקטן יציב לאורך כזה למופת, הוא ייפול למדחפות. הוא בקוטנו לא יוכל כלל להבחין את מידת מרכז הצדק. ומהו הערך של הנטייה הראויה למחאה והתנגדות נמרצה, עד כדי כך תראו מה שהוא אומר. ונמצא שמידה זאת תביאהו א' להשחית את מידותיו. האדם הזה בשם הקפדנות יערוס את המידות שלו. ב' מלא יערוס את עצמו, יערוס את הסביבה, את החברה, ולאבד את שלום הסביבה שהוא חונה בה. וכמובן הסיכום של כל זה התוצאה, ותועלתה רחוקה ממנו מהגיע, יותר מאשר יועיל יזיק. על כן, לעולם יהיה אדם, על מי מדובר? וכי חס ושלום, המוראים נתנו ציונים לליל ושמיים, מה פתאום? המוראים ידריכו אותנו, אנחנו הקטנים. האם אנחנו צריכים ללכת בדרך שלו, בדרך של שמי? להעתיק את שמי בגדלותו הקפדנית, אין לנו יכולת. להעתיק את הלל בגדלותו הנבטנית, גם אם אנחנו מעתיקים בקטן, אנחנו יכולים, ולא נגרום נזקים, לזה יבנה את העולם. איך אומר הביטוי? מוטב להרבות אהבת חינם מאשר, כן, אבל התכוונתי למשהו אחר, קפדנות חינם. אין ספק שאנחנו זקוקים יותר לאהבת חינם. על כן לעולם יהיה אדם, האדם הנהוג, כלל האדם, אדם הרגיל, הצריך מאוד ללימוד והדרכה, וצריך למופת, להעמיד דוגמה לנפשו, ללכת בעקבות מי שגדול ממנו, שעשה והצליח, יהיה ענוותן כהלל. את הלל רשאי וחייב הוא לקחת לו למופת גם כן על מדרגתו הקטנה. ואל יהיה קפדן כשמי, חלילה להציב למופת, לדוגמה, את מידת קפדנותו של שמי, שאם טובה וגדולה הייתה לפי ערכו הגדול אצלו, אני מדלק משפט, אבל אין מידה זו יכולה כלל להיות מועתקת בהעתקה קטנה, כי כשהיא תועתק אצלנו בהעתקה קטנה, הנזק רב על התועלת, נרוס את עצמנו, נרוס את העולם. מה שאין כן מידת הענוותנות, יכולה גם כן להיות נעתקת אצל כל אדם, לפי ערכו, כי כל אחד לפי כוחו, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו. סיכום. שתי מידות, שני מסלולים, שתי הופעות אלוהיות, שתי נצרכות, כל אחד מאיתנו כולל באופן אמיתי את שתיהן. אבל מה מרכז הכובד? מרכז הכובד, ענווה. ודאי בתקופה שבה אנחנו חיים, ודאי לפני בחירות, בשם הקפדנות באמת אפשר להרוס את העולם, בשם הענווה, בעזרת השם, יש שותפים בבניין העולם. שר כוח, ברוכים תהיו.